מנחות, דף צדיק ד', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ג' עמוד ב' במשנה למטה. בשוק של ארבע מינים רואים הרבה מאוד אנשים שמכריזים על הלולבים, על האתרוגים וכולי. זה א', זה א', א'. יש רמות בכשרות, וקורבן זה גם ככה. קורבן יכול להיות כשר, זה בסדר, אבל כדי שהוא יהיה מהודר, צריכים לעשות בו שתי דברים. דבר ראשון, סמיכה, שבעל הקורבן נשען בשתי ידיו על ראש הקורבן. דבר שני, תנופה, שמרימים את הקורבן מלמטה כלפי מעלה. כל קורבן, לא כל הקורבנות זקוקים לסמיכה ותנופה, אבל באותם הקורבנות שהתורה אומרת שצריך לעשות בהם סמיכה ותנופה, אז רק עם שתי הדברים האלה, הקורבן נהיה א' א', הוא נהיה מהודר. מה יותר חמור מביניהם, סמיכה או תנופה? אומרת המשנה, חומר בסמיכה מבתנופה, ובתנופה מבסמיכה. יש חומרה בזה יותר מבזה, ויש להפך. מה החומרה שיש בסמיכה, שהבעל הקורבן נשען על ראשו של הקורבן, יותר מאשר בתנופה שהוא מרים את הקורבן? אומרת המשנה, שאם יש קבוצה של כמה חברים שהקדישו ביחד קורבן אחד, אז לא צריכים שכולם יחד ירימו את הקורבן, אלא שאחד מניף בשביל כל החברים, לכל החברים, אבל לעומת זאת בסמיכה, ואין אחד סומך לכל החברים, אלא כל אחד מהחברים צריך לעשות סמיכה. מה חומר בתנופה יותר מאשר בסמיכה? שהתנופה נוהגת בקורבנות היחיד. עושים תנופה גם בקורבן שלמים, מניפים את החזה והשוק בקורבן יחיד, וגם בקורבנות הציבור, שתי כבשים של חג השבועות, שהיו מתירים להביא מהתבואה החדשה מנחות לבית המקדש, היו מביאים שתי כבשים ומניפים אותם, אפילו של קורבן ציבור. ודבר נוסף שיש בתנופה, שזה נוהג בחיים ובשחוטים. את התנופה היו עושים גם בקורבנות בחיים שלהם לפני ששחטו אותם, וגם אחרי שחיטה, כמובן, תלוי איזה קורבנות. ובדבר שיש בו רוח חיים, היו מניפים בהמה שיש בו רוח חיים, ובדבר שאין בו רוח חיים, למשל לחמי תודה, לחמי נזיר, גם היו עושים תנופה, למרות שזה לא דבר שיש בו רוח חיים. מה שאין כן בסמיכה, שמצד אחד עיקר סמיכה זה בקורבן יחיד, ישנם רק שתי קורבנות ציבור שעושים בהם סמיכה, אבל עיקר סמיכה זה נאמר בקורבן יחיד, ורק כשהבעל חיים הוא בחיים לפני שחיטה עושים את הסמיכה, וגם אין דבר כזה לעשות סמיכה בדבר שאין בו רוח חיים, אלא רק בבהמה, לא בדברים אחרים. אומרת הגמרא, מאיפה יודעים שסמיכה, כולם ביחד עושים על הקורבן סמיכה, שכולם ביחד נשענים על הקורבן. תנו רבנן, הפסוק אומר קורבנו, כן? יש במצוות סמיכה, אומרת התורה, ושמח את ידו על ראש קורבנו. מה היה חסר אם היה כתוב ושמח את ידו על ראשו? הם מדברים, כולם יודעים שמדברים על קורבן. אז המילה הזאת מיותרת, זה בא לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, שכל אלה שהקדישו את הקורבן צריכים יחד, שבטי ישראל, להתאסף ולעשות סמיכה על ראשו של הקורבן. וזה מה שלומדים מהמילה קורבנו, שיכול והלא דין הוא, הייתי יכול אולי ללמוד מסברה, ומה תנופה שנתרבתה, שבזה שמניפים אותה בשחוטים, היא נתרבתה של עושים תנופה בקורבן, לא רק כשהקורבן הוא בחיים, אלא גם אחרי שחיטה. אז זה דבר שיש רק בתנופה, אין את זה בסמיכה. אז הייתי אומר שאם התרבתה, שעושים תנופה גם בשחוטים, בכל זאת נתמעת בחוברין, דיינו שלא כולם מניפים ביחד, אלא רק אחד מניף ומרים את הקורבן בשביל כולם. למרות שיש בה את החומרה הזאת שעושים תנופה גם בשחוטים. אז אם כן, סמיכה שיותר קל, שלא נתרבתה בשחוטין, כי הרי אין דבר כזה שנשענים, נסמכים על קורבן אחרי שחיטתו. אז אם כן, פה יש דבר קל יותר בסמיכה מבתנופה, אז לא כל שכן, אינו דין שנתמעט בחוברים, שלא כולם יצטרכו לעשות את הסמיכה ביחד, שלא כל הבעלי הקורבן יצטרכו להישען על ראש הקורבן. אומרת הגמרא, תלמוד לומר קורבנו, לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, שבאמת כל השותפים ביחד צריכים להתאסף, לסמוך את ידיהם על ראש הקורבן, ואז הקורבן מהודר. שואלת הגמרא, זה שאנחנו רואים שאחד לא עושה סמיכה בשביל כולם, אלא כולם צריכים לעשות סמיכה ביחד, אז אם כן, תתרבה תנופה בחוברין, מקל וחומר. אז נגיד שגם בתנופה יצטרכו כל בעלי הקורבן להניף את הקורבן ביחד. איך נלמד את זה? נלמד את זה מקל וחומר. ומה סמיכה שלא נתרבתה בשחוטים? מה סמיכה שאנחנו יודעים שלא נשענים על קורבן אחרי שחיטתו של הקורבן? כשהוא חי, עוד נשענים על ראשו. אחרי ששוחטים אותו, אין דבר כזה לעשות לו סמיכה. אז אם כן, רואים שבסמיכה יש כולה מסוימת. ובכל זאת מה מחמירים בה? שצריך שכולם ביחד הם אלה שיעשו את את הסמיכה. נתרבתה בחוברין, שכולם ביחד עושים את הסמיכה. אז אם כן, תנופה שנתרבתה, שעושים תנופה גם בשחוטים, גם אחרי שהקורבן שחוט, אז בזה יש חומרה בתנופה יותר מאשר בסמיכה. אז כל שכן שתחמיר בתנופה גם את העניין הזה, שיצטרכו כולם ביחד להניף את הקורבן. אז אם כן, אומרת הגמרא, אינו דין שנתרבתה בחוברין, שכולם יצטרכו יחד לעשות את התנופה. אומרת הגמרא, משום דלא אפשר. מצד הקל וחומר, אתה צודק ב-100%. באמת, הסברה אומרת שצריך לעשות כולם יחד, תנופה לקורבן, הכל בסדר, אבל פשוט אי אפשר. מבחינה פרקטית, כמו שאומרים, אי אפשר. למה אי אפשר? אומרת הגמרא, איך היא להעביד? בוא נגיד לך אפשרות ראשונה, לנפו כול הוא בעדי הדעדי, ישנם רק שתי אפשרויות. או שכולם יניפו ביחד, אז יהיה פה חציצה. למה יהיה חציצה? כאב יהיה חציצה, כי האחד באמת יחזיק את הקורבן, השני יחזיק את הידיים של המניף הראשון, אז הוא לא עושה תנופה לקורבן, הוא עושה תנופה לידיים של זה שיניף. אז לכן אי אפשר שכולם יניפו ביחד. אז מה תגיד? טוב, לא. אז אחד אחרי השני, אחד אחרי השני עשו, לפי התור. אומרת הגמרא, זה גם לא יכול להיות. לניף ולידר ולניף, שאחד יניף, השני אחריו, וככה לפי התור, תנופה מרחמנה אחת, ולא תנופות לשון רבים. בסדר, אז אם כן אי אפשר. שואלת הגמרא דבר נוסף, וסמיכה בשחוטין לטה, וכי אין דבר כזה שסומכים על קורבן אחרי שחיטתו? אין דבר כזה. בוא תשמע, כזאת משנה, משהו משהו. והאתנן אומרת המשנה, אומרת המשנה, אנחנו מכירים את הכהן גדול, איזה כבוד עשו לו, נוטל חלק בראש, מקריב חלק בראש, כל זמן שרוצה הכהן גדול באמצע השנה, כל יום, יש לו איזה יורצייט, איזה משהו, אזכרה, הוא רוצה לבוא לעשות איזה קורבן בבית המקדש, כל עבודה שהוא רוצה הוא יכול לעשות. אז הנה יום אחד הכהן גדול קם, והוא החליט שהיום הוא רוצה לעשות את העבודה, נאמר של הקורבן תמיד של שחר, הוא רוצה להעלות את האיברים על המזבח. עכשיו, הוא לא צריך לקחת את האיברים ממקום שחיטה עד המזבח, אלא, הרי היו עושים פייס, גורל, בין הכהנים, 13 כהנים היו זוכים בו, 13 כהנים היו זוכים בו, ופשוט מאוד, כן? וכל אחד היה לו חלק מסוים שהוא היה מביא ממקום השחיטה למזבח. עכשיו, הכהן גדול היה מגיע ביחד עם המשמש בקודש, שהוא למעשה היה הסגן כהן גדול. היה הולך בצד ימין של הכהן, והכהן היה עולה ככה בכבידות על המזבח, על הכבש. הוא היה מגיע לחצי הכבש, הוא כבר התעייף. אז מה עשו? אז הכהן גדול, אז הסגן כהן גדול היה מחזיק לו את היד ועוזר לו לעלות, עד שהכהן גדול היה מגיע עד למעלה. טוב, בואו נקרא את זה בתוך המשנה. בזמן שהכהן גדול רוצה להקטיר, כי הרי מותר לו, יכול להקריב חלק בראש, הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה להקריב, הוא יכול להקריב. אז מה הוא היה עושה? היה עולה בכבש, והסגן היה עולה בימינו. הגיע למחצית הכבש, הוא כבר התעייף קצת, נחלש, אז הסגן היה עוזר לו לעלות עד למעלה. ואחז סגן בימינו, ואלה הוא עד לראש המזבח. עכשיו, כשהכהן כבר עומד, מה נהדר מראה כהן גדול, בראש המזבח, איזה רענון יש פה לעבודה היום. אז כל אלה שזכו לעלות את האיברים למזבח, היו מעלים, נאמר, הראשון שצריך לעלות היה מעלה את את הראש ואת הרגל של הקורבן. אז הראשון עלה עם הראש והרגל של הקורבן, עלה עד סוף הכבש על המזבח. עכשיו הכהן גדול עומד שם, אז הוא נתן לכהן גדול את הראש ואת הרגל הזה. זה מה שהוא אומרת פה המשנה. והושיט לו הראשון הראש והרגל. אוף. שר כוח, שבאת לי ככה את הראש והרגל, הכהן גדול אומר לו לכהן הראשון שזכה בפייס, והוא העלה את האיברים הראשונים לכבש, ואז מה עושה הכהן גדול עם הראש והרגל? הוא לא ישר זורק אותם לתוך המערכה של האש, אלא כן, קורבן תמיד מדובר פה, זהו כולו עולה, את כולו מקטירים על המזבח כמובן. אלא מה הוא עושה? הוא עושה סמיכה, נשען על, על החלקים האלה של הקורבן. זה שכתוב פה במשנה, סומך עליהן, ורק אחר כך זורקם לתוך המערכה. מה רואים מפה? שיש סמיכה. טוב, אבל הסיפור לא נגמר, מה עם שאר האיברים? אומרת המשנה עלה, הושיט השני, הושיט השני לראשון שני ידיים. זאת אומרת, אחרי שהראשון שהביא את הראש והרגל של הקורבן תמיד לכהן גדול, והכהן גדול כבר השליך את זה לתוך המערכה, מגיע השני הבא בתור, אבל הראשון עדיין עומד שם. הוא הולך להישאר שם כל זמן ההקטרה של הקורבן. תכף נראה. השני עולה. עם מה השני היה עולה? שתי הידיים. מה זה שתי הידיים? הרגליים הקדמיות, שזה החלק הבא שמגיע למזבח. היה מביא את זה, עולה את כל הכבש, הכהן השני שזכה בפייס, מביא את שתי הידיים למי? לא ישר לכהן גדול, היה מביא את זה לכהן הראשון, הכהן הראשון היה נותן את זה לכהן גדול, הכהן הראשון היה זה שקיבל מידי כל הכהנים הבאים שבאו בהמשך, הוא קיבל מהם את החלקים של הקורבן והביא את זה לכהן גדול, וכל פעם, עכשיו אמר הכהן השני שהביא את שתי הידיים, הוא סיים להביא את הידיים לכהן הראשון, שהכהן הראשון הביא את זה לכהן גדול, אז הוא היה יורד הכהן השני. וככה מגיע הכהן השלישי, מביא לכהן הראשון, והכהן הראשון מביא לכהן גדול, והכהן גדול סומך ומשליך לתוך המערכה, וככה על זה הדרך כל שאר האיברים. אז זה מה שאנחנו אומרים, הושיט השני לראשון שתי ידיים, נותנו לכהן גדול, הראשון נותן את זה לכהן גדול, הכהן גדול סומך עליהם וזורקם, נשמת השני והלך לו, הראשון נשאר כמו שאמרנו, וכך היו משיטים לו שאר כל האיברים, והכהן גדול סומך עליהם וזורקם לתוך המערכה. בזמן שהוא רוצה, מספיק שהוא רק סומך עליהם על הקורבנות, ואחרים זורקים את זה לתוך המערכה. אבל מה רואים מפה? שכן עושים סמיכה ושחוטים. אומרת הגמרא, זה לא מעיקר הדין, שחייבים את הסמיכה בקורבן שחוט. אמר רבי, הטה משום כבודו דכהן גדול. זה בשביל היקר של הכהן גדול, שההקטרה שלו תהיה יותר מעולה משאר ההקטרות הרש"י בכתבי יד כותב. שתהי תורת הקטרתו מעולה משאר הקטרות דשאר כהנים, ועד כאן זה למעשה סיימנו את הרש"י בכתבי יד, שליווה אותנו בכמה פרקים האחרונים, מכתבי ידו של רבנו בצלאל אשכנזי, זיכרונו לברכה כמו שכתוב כאן, ובזה אנחנו בשעה טובה מוצלחת, מסיימים את הפרק העשירי של מסכת מנחות, פרק שתי מידות, פילי פלאים, אבל אין לנו זמן להתמהמה, אנחנו ישר מתחילים את הפרק הבא, פרק מלא וגדוש, בדברים כל כך מרתקים. דבר ראשון, יש לנו פה את העניין של שתי הלחם. מה זה שתי הלחם? אז כמו שאנחנו יודעים כבר, היו מביאים את זה בחג השבועות, מניפים ביחד עם שתי כבשים. ברגע שהניפו את שתי הלחם עם שתי הכבשים, היה מותר מכאן ולהבא להביא מהתבואה החדשה מנחות לבית המקדש. זה שתי הלחם. אחר כך יש לנו גם כן את לחם הפנים. כולם מכירים את זה מהתמונות של תוך ההיכל, איך שבצד צפון היה מונח שולחן מהודר מזהב, שעליו היו סדורות בצורה ממש יפה, היו נמצאים עליו לחמים, 12 לחמים, לחם הפנים, אנחנו נראה בעזרת השם את הצורה של הלחמים, איך הם היו עשויים. ומכיוון שכבר מדברים על השולחן, שעליו שמו את הלחם הפנים, אז כבר מדברים איך היה נראה הצורה של השולחן, איך היה נראה הצורה של הכלים של השולחן, זה הפרק שלפנינו. כאן אנחנו חוזרים ונפגשים עם הפרשן הגדול של כל התלמוד בבלי, רש"י הקדוש, מכאן ולהבא, אין יותר מפרש ורש"י בכתבי יד, אלא אנחנו חוזרים חזרה לפירוש שליווה אותנו במשך כמעט כל הש"ס, רש"י, רש"י המוכר, רש"י הידוע. אומרת המשנה, שתי הלחם נילושות אחת אחת, את אותו שתי הלחם שהם מביאים בחג השבועות, היו לשים את העיסה שלהם, לא ביחד לשים את העיסה ואחר כך מפרידים ביניהם, לא. היו לשים שתי עיסות נפרדות. וגם בזמן האפייה, נאפות אחת אחת, היו אופים כל לחם ולחם בנפרד. הלחם הראשון היה יוצא, היו מכניסים את הלחם השני. לעומת זאת לחם הפנים, נילושות אמנם אחת אחת גם כן, היו לשים כל לחם ולחם בנפרד, אבל ונאפות בזוגות. נאפות, שתיים, שתיים, הם מכניסים אותם לתוך התנור בזוגות. ומציעים שתיים, מכניסים שתיים אחרים ככה. עכשיו, היה, כשהם מכינים את הלחם הפנים, פה אנחנו צריכים לעשות היכרות עם הצורה של הלחם הפנים. הצורה של הלחם הפנים הייתה צורה מאוד מאוד מיוחדת, אז כמו שכולם מכירים, אבל כמובן שיש דעה נוספת, כולם מכירים שזה היה כמין שטוח למטה, ושתי תפנות עולות משתי הצדדים. זו הצורה המוכרת של הלחם הפנים. וכיוון שיש פה צורה מסוימת, אז כשהיו לשים את לחם הפנים, הוא בדפוס היה עושה אותם, את אותם הלחם הפנים. למה? כדי שיקבלו צורה. דפוס הכוונה תבנית. היה לש אותם בתוך תבנית, כדי שיקבלו את הצורה של התבנית, כדי שיהיה להם באמת צורת לחם הפנים. וגם אותו דבר, כשהוא רודן, כשהוא הוציא אותם מהתנור, אז הוא גם כן נותנם לתוך דפוס, לתוך איזושהי תבנית מיוחדת, ושם המטרה היא לא כדי שיקבלו צורה, אלא כדי שהצורה שלהם תישאר והם לא יישברו, כדי שלא יתקלקלו. זה המשנה. שואלת הגמרא מינה אני מילי, כאן הגמרא שואלת מינה אני מילי, על כל מה שכתוב במשנה. הבאת לי משנה ממש יפה, אבל תביא לי מקורות בבקשה. על כל דבר ודבר שאמרת, מה המקור שלו. אומרת הגמרא דבר ראשון, לתנו רבנן, הברייתא מרחיבה. כתוב לגבי לחם הפנים, שני עשרונים יהיו אכלה, מספיק, אבל התורה מוסיפה עוד מילה, האחת. מה זה מלמד? שנילושות אחת אחת. המילה האחת המיותרת מלמדת אותנו, שאת לחם הפנים צריך ללוש, לחם לחם, לא ביחד. טוב, עכשיו זה לגבי לחם הפנים, אבל מה עם שתי הלחם? איפה נדע שגם הם נילושות רק אחת אחת, לשים כל לחם בנפרד של חג השבועות? ומניין שאף שתי הלחם, כן, כך, תלמוד לומר, יהיה, כתוב שם, שני עשרונים יהיה אכלה אחת. המילה יהיה מלמדת גם על שתי הלחם. ומניין שאפייתם של הלחם הפנים הם שתיים שתיים בזוגות, תלמוד לומר, ושמת אותם, אומר רשי, רשי הקדוש. סימה ראשונה שאתה עושה מהם, דיינו, בתנור תהה בלשון אותם. כשאתה שם מהם, בתנור, אז שיהיה אותם, שהם יהיו רבים, שיהיו לשון רבים. ממשיך רשי, דמשמע שהיה נותן שתיים, בשני דפוסים יחד בתנור. היה מכניס שתי לחמים בשתי צורות, בשתי תבניות, יחד בתוך התנור. יכול אף שתי הלחם כן, שיצטרכו לשים אותם זוגות. תלמוד לומר, אותם. שזה בא למעט, שואלת הגמרא, רגע, אותם, אנחנו כבר אמרנו קודם, שזה בא לומר שהמילה אותם באה למעט, שבא לומר ששמים אותם בזוגות. אז איך אתה מלומד עכשיו במילה אותם למעט, שזה רק בלחם הפנים ולא בשתי הלחם? שואלת הגמרא, היי אותם, הפיקטי, שאופים את הלחם הפנים, שניים שניים. אז אומרת הגמרא, אם כן, שזה רק על האפייה של הלחם הפנים, שניים שניים, הרי לי מקרא ושמתם. מהי ושמת אותם? שתי מילים, שמת מיני תרתי, גם למעט את הלחם של שתי הלחם. אומרת הגמרא תנו רבנן, כשהפסוק אומר ושמת אותם, ולא כתוב ונתת אותם, אז ושמת זה לשון צורה של אומנות, דרך אומנות. ושמת אותם בדפוס, צריך לשים את זה בתוך תבנית מיוחדת כדי שזה יהיה ממש במעשה אומן, הלחמים של הלחם הפנים. אומרת הברייתא, שלושה דפוסים הם. היו שלושה תבניות שהיו משמשות את המסלול של הלחם הפנים. התבנית הראשונה נותנה לדפוס ועדיין ייבצק. היה שם אותה בתוך תבנית ראשונה כדי שהיא תקבל צורה, כשעדיין עיסה, כשעדיין בצק. אחר כך, כמין דפוס היה לה בתנור. כשהיא נאפתה בתוך התנור, בתנור עצמו גם כן היה לה תבנית. היא הייתה נאפת בתוך אותו תבנית, תבנית שנייה. ואחר כך, כשהוא רודה, כשהוא הוציא את הלחם, כשהלחם כבר היה מוכן, הוציא את זה מהתנור, הוא גם כן היה נותנה בתוך דפוס, כדי שלא תתקלקל, כדי שזה לא יישבר לו, אז הוא היה שם את זה בתבנית שלישית. שואלת הגמרא, מה צריך עם שלושה תבניות? אתה מוציא אותו מהתנור, תחזיר אותו לתבנית שעם התבנית ההיא, הכנסת אותו לתנור. כשהלחם היה עיסה, שם אותו בתוך תבנית. אחר כך כשאפית אותו, בסדר, כנראה שהתבנית הזאת לא מתאימה להיות בתוך התנור, בסדר, אז הוצאת אותו לתוך תבנית שנייה. אבל כשאתה מוציא אותה מהתנור, תחזיר אותה לתבנית הראשונה, זה מה ששואלת הגמרא, ולהדרה לדפוס כמה, תחזיר אותה לתבנית הראשונה. עונה הגמרא, כיוון דהפי להנפחה, הדרך של לחם, כשאופים אותו בתוך התנור, הוא קצת נהיה יותר נפוח. אז לכן אי אפשר להחזיר אותו לתוך אותה תבנית, כי כשעכשיו הלחם יותר גדול ממה שהוא היה בזמן שהוא היה עיסה. אומרת הגמרא איתמר, לחם הפנים, כיצד עושה אותו? איך היה הצורה של הלחם הפנים? אז יש את הצורה שכולנו מכירים, כמו שאומר רבי חנינה, רבי חנינה אמר כמין תיבה פרוצה. מה פירוש? נראה את ההגדרה הישרה שמגדיר את זה ממש יפה. יש פה גם כן את, את הציור, מי שרואה בצורת הדף. תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים, הציור הראשון. כמו תיבה פרוצה, כמו ארגז שנפרץ ממנו. מה נפרץ ממנו? שניתה על כיסויה ושתי דפנותיה, זו כנגד זו. הגג של התיבה נפרץ ושתי דפנות נפרצו אחת כנגד השני. נשאר עכשיו רק הקרקעית של התיבה ושתי דפנות אחת כנגד השני. כך הלחם היו לו שתי דפנות ושוליים רחבים, כזה כמו שהציור פה הראשון ברש"י על העמוד. רבי יוחנן אמר כמין ספינה רוקדת. מה זה ספינה רוקדת? מה הקשר פה בין לחם הפנים לספינה? מה, יצאנו פה לאיזה שייט או משהו? מה זאת אומרת כמין ספינה רוקדת? אומר רש"י, מביא פה את הלז, איך שזה כבייש, או מקווה שאני מעט את זה נכון. בכל אופן, זה הכוונה מה שאנחנו מכירים היום באמת בלועזי רש"י מביא, סירה קטנה. אבל מה זה רוקדת? מה פירוש? הכוונה שהיא מהירה מאוד. איך היא נהיית מהירה? אז הוא אומר ככה, בספינה רוקדת ואין לה שוליים, זאת אומרת, אין למטה קרקעית בספינה הזאת, אלא מלמעלה רחבה, מלמעלה באמת היא רחבה, אבל אז הדפנות הן בשיפוע כלפי מטה, ומלמטה קלה והולכת עד כאצבע כזה, דיינו היא כמו מין, באנגלית יש כזה מין אות שנקראת V, כזה מין סוג כמו, יש כאלה, גם כשמסמנים V, אז גם כן עושים כזה מין שפיץ למטה, כמו חץ כזה כלפי מטה. ובשפיץ למטה זה היה בעובי של אצבע. ובית ראשיה חדים והולכים, שתי הראשים של החדים והולכים, וגבוהים למעלה ואין נוגעים במים. זאת אומרת, כשהספינה היא רוקדת, היא למעשה בצורה שיש למטה שפיץ. ואז יוצא שמה שנוגע במים זה רק השפיץ. אבל הדפנות לא נוגעים למטה במים, כי אין פה קרקעית רחבה. אז בכיוון שאין לספינה כל כך הרבה מגע מוצק בתוך המים, אז היא יכולה במהירות להפליג, לנוע. אותו דבר, אז זה מה שאומר, לאחי קרי לרוקדת שמרקדת והולכת מהר. לכן הספינה רוקדת, הכוונה שהיא ממהרת בצורה מאוד מאוד מהירה בתוך המים, כי היא ממש מחליקה בפנים ברגע שאין לה שוליים, אלא היא שפיץ, אין לה את השוליים למטה שצריכים להימשך ככה בתוך המים, אלא מכיוון שלמטה אין כל כך הרבה עץ שנגרר במים, אלא זה שפיץ אחד, אז לכן הוא יכול להפליג במהירות. אתה דבר גם לגבי לחם הפנים, הצורה הייתה אותה צורה בדיוק, כמו שפיץ כזה ללמטה, והדפנות מתרחבים ללמעלה בצורה של כמו חץ כלפי מטה, וככה הוא יעפה את הלחם הפנים הזה. האמת היא שיש כאלה שרוצים להסביר, טוב, זה בסדר לגבי החץ, הכל טוב יפה, אבל מה עושים עם שתי הצדדים הפתוחים? הרי איך הולך? ניקח נאמר פלטה, נקפל אותו ונעשה אותו כמין חץ. עכשיו, יש לנו שתי צדדים סגורים, אבל שתי הצדדים של אחד מול השני פתוחים. יש כאלה שרוצים להגיד שגם בשתי הצדדים הפתוחים זה היה נסגר, כמו, ממש כמו אונייה. דהיינו שזה פשוט היה נסגר משתי הצדדים, ואז היה יוצא שזה ממש בצורה של ספינה. זה היה, אם רוצים ללכת, נאמר הספינה עומדת. הספינה נאמר עומדת עכשיו על המים. אנחנו רואים אותה, אז רואים כשמתקרבים בצורה לתחילת האורך של הספינה, אנחנו רואים שפיץ שלמעשה הולך ומתרחק. זאת אומרת, השפיץ הוא בצד, השפיץ הוא ממש שפיץ לכל הכיוונים. הוא גם בקצה הוא שפיץ וגם כלפי מטה הוא שפיץ. ואז לאט לאט הוא מתרחב בלמעלה, אבל למטה הוא נשאר שפיץ. ואז במרכז הספינה, במרכז הלחם הפנים נאמר, הוא היה ממש רחב, שתי הדפנות היו ממש רחוקות, ואז מהאמצע והלאה למרחק הוא היה חזרה נסגר. ואז היה יוצא שזה מין, אומנם למטה זה היה שפיץ, למעלה זה היה נפתח, אבל הוא לא היה פתוח לכל אורך הלחם, אלא בקצוות שלו היה נסגר. ככה רוצים להסביר את הפירוש של רש"י. וזה מסתדר גם כן עם ההמשך של הגמרא, כמו שאנחנו נראה תכף. אומרת הגמרא, בישלמה למנדה אמר כמין תיבה פרוצה, שזה רבי חנינה, שהוא סובר שזה היה מין שתי דפנות ולמטה קרקעית, אז אם כן, היינו דאב, הוא ית ובזיכין. לכן אני מבין איך ישבו הבזיכין, רש"י אומר, בזיכין של הלבונה. הרי יש דעה שסוברת שאת הכפות שבפנים שמו את הלבונה, אחד מהסממנים, שזה למעשה היו שמים אותו על השולחן של הלחם הפנים, והוא היה חלק שמקטירים על המזבח אחר כך, וזה היה מתיר את שאר הלחמים לאכילה לכהנים. אז יש דעה שסוברת שאת הבזיכי הלבונה שמו על הלחמים, על הלחם הפנים. ממש, לקחו אחד מהלחמים, את הלחם העליון, שמו בפנים, בתוך הלחם, את הקף עם הלבונה. אז הוא אומר, אם אני אומר שבאמת זה היה כמו טבע פרוצה, אז אפשר לשים בתוך הלחם העליון את הבזיחין. כמו שהפסוק אומר, על המערכת לבונה זקד, הועיל והשוליים רחבים, היו יושבים הבזיחים עליהם יפה, מכיוון שיש קרקעית רחבה בלחם, אז היה מקום איפה לשים את הבזיחים. אבל אם אתה אומר שזה שפיץ, איפה תשים את הבזיחים? הם ישפכו לך, אין שם מקום ישר איפה להניח בזיחים בתוך הלחם. זה מה ששואלת הגמרא, אלא למאן דאמר, כמין ספינה רוקדת, שזה דעתו של רבי יוחנן, שזה היה בשפיץ, איך האבויית ובזיחים, איפה היה מקום של הבזיחים? הרי זה היה שפיץ. עונה הגמרא, היה מקום שטוח שהיה אביד להוא, באחת מהדפנות הוא עשה מקום שטוח כדי שיהיה מקום לשים את הבזיחים. הוא היה מכין את זה במיוחד, אחד מהלחמים, שיהיה להם מקום שטוח בחלק מהדופן, שם היו שמים את הבזיחים של הלבונה. אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר כמין תיבה פרוצה, שזה דעתו של רבי חנינה, שהלחם הפנים היה עשוי שתי דפנות ועם קרקעית למטה, אז אם כן, היינו דאבויית ויקנים. אז זה מובן איפה הקנים, הרי זה היה מין סוג כמו מדפים, שהיו מעמידים על כל אחד מהם את הלחמים, הרי היה שולחן ששם היו שמים את הלחם הפנים, אז היו מעמידים שם שתי, איך שזה נקרא, סניפים, שזה היה שתי מין קורות ארוכות גבוהות, שהיו מעמידים אותם לאורך השולחן, היו מעמידים אותם זה בצד אחד של השולחן, זה בצד השני של השולחן לכל הגובה, ואז היו שמים את הלחמים בין שתי הקורות האלה, הם מעמידים לחם, הלחם, הלחם, הלחם. עכשיו, לא היו שמים את הלחם ממש על הלחם השני, אלא היו מעמידים בין לחם ללחם מין קנים כאלה, שלוש קנים, כמו תבניות כאלה, כמו מין מדפים. אז היו שמים את הקנים על הלחם בעצמו, ואז מעל הקנים היו שמים את הלחם הבא, כדי שיהיה איזשהו חלל מסוים בין שתי לחמים. שכנס אוויר שם, שהם לא יתאפשו. בדרך הטבע כמובן. אז אם אני אומר שהלחם הוא עם קרקעית ולמעלה שתי דפנות, אז אפשר להעמיד על הדפנות האלה, בצד קנה אחד, באמצע עוד קנה, ובצד השני קנה שלישי. אבל אלא למאן דאמר, כמין ספינה רוקדת, איכי סמכי ליה סניפים, איכי אבי יתווה, איפה היו שמים את הקנים? הרי מילא באמצע באמת היה מקום, הרי זה היה מין כמו משולש, כמו חצי, כמו חץ כלפי מטה, אז בשתי הדפנות באמצע היה אפשר לשים קנה אחד, אבל בקצה, בשתי הקצוות, הרי זה היה נסגר כמו שהסברנו, זה היה שפיץ כזה, כמו ספינה. אז איפה היה מקום לשים קנה? זה היה נופל לימין, השמאלה, זה לא היה יכול לעמוד, יציב. אז איך ייתכן דבר כזה? אומרת הגמרא, מורש האביד להוא, הוא היה שם קצת בצק בשתי הזוויות כדי להעמיד את הקנים עליו. אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר, כמין תיבה פרוצה, שזה רע לפי דעתו של רבי חנינה, שזה היה עם קרקעית כזאת ושתי דפנות. אז מובן, מה שכתוב, היינו דסמכי לסניפין ללחם. מה זה הסניפים? זה היה שתי קורות לכל הגובה, משתי הצדדים של השולחן, היו שתי קורות לכל הגובה, ועוד זה בצד אחד, ובצד השני של השולחן היו עוד שתי קורות לכל הגובה, שביניהם שמו כל אחד שש לחמים, לחם הפנים. עכשיו, הסניפים האלה, הקצוות של הדפנות של הלחם הפנים היה נשען על הסניפים האלה, על הקורות האלה, וככה הוא לא היה נשבר. הרי זה היה מין לחם שעשוי למטה קרקעית ושתי דפנות. איך הדפנות לא ישברו? אז הם היו נשענים על הסניפים ששמו להם בשתי הצדדים. אבל, ושמו להם ארבע סניפים בעצם, כי הרי היו שתי שורות של לחמים, אז על כל שורה שתיים, אז זה ארבע. אבל אם אומרים שזה כך, אז באמת מובן למה, איך באמת תומכים הסניפים, דהיינו הקורות, בלחמים. אלא למאן דאמר כמין ספינה רוקדת, דהיינו שזה היה בזווית, אז אם כן, איכי סמכי לסניפים ללחם? איך בדיוק הסניפים מחזיקים את הלחם, זה הרי רק השפיץ נוגע בסניפים, אבל כל הדופן הוא בשיפוע. אומרת הגמרא, דאגיל להו מיגל. הוא היה עושה את הסניפים קצת עגולות, עם תמיכה מסוימת למטה כדי לקבל את הלחם. רש"י פה כותב, אין הסניפים עומדים זקופים, אלא עשויים כחצי מעגל, שקוראים צירקלה, בעצם זה כמו שאנחנו מכירים, מעגל, כזה. הוא מביא פה את הציור השני של השולחן עם ה... האמת היא גם כן רש"י כאן, מי שרואה ברש"י, יש כאן גם כן את הצורה איך היו עשויים הסניפים, שהם היו שתי קורות ארוכות, וביניהם היו ששת הלחמים. אז בציור הראשון ברש"י, בציור למעלה, אז אנחנו רואים את הצורה של הלחם הפנים כשזה כמין תיבה פרוצה, דיינו שזה שתי דפנות וקרקעית למטה, שוליים למטה. אבל בציור השני יותר למטה הוא עושה את הציור איך שהיו נראים הסניפים, לפי הדעה שתוברת שזה היה כמין ספינה רוקדת. אז חלק מהסניף היה גם כן סוג של תמך כזה, כמו מין מדף, שהיה תומך גם בלחמים עצמם. היה מין חצי עיגול כזה, שתמך בלחמים עצמם, כמו שאפשר לראות פה בציור שרש"י הביא בפירוש. בכל אופן, אז אם כן, לפי הדעה הזאת, היו עושים מין חצי עיגול. וזה היה תומך למעשה באותם הלחמים. אומרת הגמרא עכשיו להפך. עכשיו הגמרא שואלת, לפי הדעה, זה יהיה טוב לפי הדעה שסוברת שהלחם, עד עכשיו השאלות היו שמובן לפי הדעה שסוברת שזה היה כמין תיבה פרוצה, ולפי הדעה שסוברת שזה היה ספינה רוקדת, איך מובן כמה וכמה דברים. עכשיו הגמרא שואלת להפך, לפי הדעה שסוברת שזה היה כמו ספינה רוקדת מובן, אבל לפי הדעה שסוברת שזה היה כמין תיבה פרוצה, דווקא משהו פה לא מובן. בואו נראה. בישלמה למנדה אמר כמין ספינה רוקדת, היינו דבאינן סניפים. זה מובן למה בכלל היו צריכים להעמיד את שתי הקורות הגבוהות האלה מלמעלה עד ללמטה, כדי שיתמכו בלחמים שלא יישברו. אבל אלא למנדה אמר כמין תיבה פרוצה, סניפין למה לי? למה צריך בכלל להעמיד את זה על משהו? זה הרי מאוד יציב, מה הבעיה? לחם על לחם על לחם. זה מחזיק את עצמו מאוד טוב, מה צריך תמיכה? עונה הגמרא, אגב, יוקרא דלחם תלך, מכיוון שהלחם העליון הוא כבד, הוא מכביד על הלחם השני. עכשיו שתי הלחמים יחד מכבידים על הלחם השלישי, וככה כל הלחמים מכבידים אחד על השני, אז חייבים איזושהי תמיכה מסוימת בצדדים, כדי שהלחמים לא יישברו. בישלמה למנדה אמר כמין ספינה רוקדת, סניפין על גבי שולחן מונחים. לפי הדעה שצוברת שהצורה של הלחם היה כמין ספינה רוקדת, דיינו שזה היה בזווית, אז מובן שהסניפים, דיינו אותם דפנות הארוכות, היו מונחים על השולחן עצמו. דיינו, היה השולחן, מעל השולחן שמו בכל צד שתי סניפים ארוכים על השולחן עצמו. אבל אלא למנדה אמר כמין תיבה, כן, למה באמת זה מובן? כי איפה תעמיד? איפה תעמיד את הסניפים האלה? איפה תעמיד את הקורות האלה? הרי הלחמים תפסו את כל המקום של השולחן, אבל אם זה היה מין שיפוע, אז בחלל, במקום השיפוע, שם אתה מעמיד את הסניפים. אבל אלא למנדה אמר כמין תיבה פרוצה, אז אם כן, נשאלת השאלה, סניפים איך המנח להו? איפה תניח את הסניפים? הרי הלחמים תופסים את כל המקום של השולחן, אין שום חלל מתחת ללחמים, הרי את הלחם שמו ישר על השולחן והוא תפס את כל המקום, לא היה מקום איפה להעמיד שם הסניפים. עונה הגמרא, באמת לא שמו את הסניפים על השולחן אלא על הרצפה. הארה מנח להו, הוא היה שם את הסניפים על השולחן וככה הוא היה שם את הסניפים על הרצפה, וככה הם היו עולים עד הגובה של הלחמים, עד סוף הגובה של סוף הלחמים למעלה. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, זה לשון של שאלה, מה נחלו? מה, הוא ישים את זה על הרצפה? אומרת הגמרא, כן, אין, דאמר רבי אבא בר ממל, לדברי האומר כמין ספינה רוקדת, זה שסובר שהלחמים היו כמין ספינה רוקדת, אז איפה שמו את הסניפים? על השולחן. סניפין על גבי שולחן מונחים, כי יש שם מקום בחלל של הזוויות. אבל אלא למאן דאמר, ולדברי האומר, כמין תיבה פרוצה, הסניפים היו על גבי הקרקע מונחים. וכך הם היו עולים עד ללמעלה, עד לגובה של סוף הלחמים. אומרת הגמרא, כמן אזלה, הדה אמר רבי יהודה, לפי מי הולך דבריו של רבי יהודה לבין רבי חנינה לבין רבי יוחנן, מי מביניהם מתאים עם דבריו של רבי יהודה? הוא אומר דבר כזה, הלחם היה מעמיד את הסניפים, והסניפים היו מעמידים את הלחם. מצד אחד, הלחם היה מחזק את אותם מקורות, את אותם סניפים, ומצד שני, הסניפים היו תומכים בלחם. איך ייתכן כדבר הזה? אומרת הגמרא, כמן דאמר, כמין ספינה רוקדת. זה מתאים רק לפי הדעה שסוברת, שהלחמים היו בצורה של שיפוע למטה. למה? רבנו גרשום פה מסביר בסוף העמוד דבר מאוד יפה. אומר ששיפועו, למה הלחם מעמיד את הסניף? איך הלחם בעצם מחזק את הקורות האלה הגבוהות? מכיוון שהלחם היה מעמיד את הסניף, ששיפועו של הלחם מעדק רגליו על השולחן, הרי זה היה, הסניפים היו מלמעלה עד ללמטה. למטה הם היו בצורה של חצי עיגול, אמרנו, אם אנחנו סוברים שהלחם היה כמין תיבה פרוצה. אז מי היה מעמיד את הסניפים שהם יהיו דחוקים על השולחן? היה מעמיד שם הלחם אחד, והלחם היה למעשה ממלא את אותו חלל של הרי זה היה מין שתי סניפים. וכשאתה שמת את הלחם באמצע, הוא היה מיישר את שתי הסניפים בזה שהוא היה דוחק אותם כלפי מטה. הוא היה מעדק את הרגליים של הסניפים על השולחן בזה שהוא היה נכנס פנימה. הוא היה ממלא את השטח. ואותו דבר גם, הסניף היה מעמיד את הלחם כמובן שלא יפרוס. אחרי שיש את הסניפים משתי הצדדים, הוא היה מחזיק את הלחם טוב שלא יישבר. אז כל אחד מהם חיזק את השני, זה רק לפי הדעה שסוברת ספינה פרוצה, כי לפי הדעה שסוברת שהלחם היה עשוי, לא ספינה פרוצה, ספינה רוקדת, כן? אבל לפי הדעה שסוברת שזה היה כמין תיבה פרוצה, אז אם כן הלחם היה עומד על השולחן, הוא לא היה דוחק את הסניפים כלפי מטה, הסניפים בכלל היו עומדים על הרצפה. אז למעשה הסניפים היו מעמידים את הלחם, אבל הלחם לא היה מחזק את הסניפים בכלום. שואלת הגמרא מי טיבי, תבנית מנוקבת הייתה כמין כוורת, היה לה ללחם הפנים, היה לה בתנור, מין סוג של תבנית מנוקבת, ודומה כמין טבלה מרובעת. סימן שהלחם היה מרובע, לא כמין ספינה רוקדת. אומרת הגמרא, אימה ופיה דומה כמין טבלה מרובעת. אל תגיד שכל התבנית שהיו עושים בו את הלחם הפנים היה מרובע. כי לפי הדעה שאתה אומרת ספינה רוקדת, למטה זה לא היה מרובע, זה היה מין זווית כזאת, עגולה אפילו, לפי שהסברנו ברש"י. אבל, אומרת הגמרא, מה שבטוח שלמעלה זה כן היה צורה של מרובעת, היה יותר רחב, כי הרי הזוויות היו עולים ללמעלה. תניא כמנדא אמר כמין ספינה רוקדת, יש ברייתא שמחזקת את דעתו של רבי יוחנן, שלחם הפנים היה כמין ספינה רוקדת. כי הברייתא אומרת ככה, דתניא, ארבעה סניפים של זהב היו שם, היו ארבעה קורות, סניפים הכוונה קורות, שכמו שהסברנו, שהם היו בשתי הצדדים של הלחם הפנים, מלמטה עד ללמעלה, עד סוף הלחמים. והם היו עשויים מזהב כמובן, שהם היו מפוצלים מראשיהם כמין דוקרנים, דוקרנים הכוונה ענפים כאלה, כן? יש את הענף וממנו יוצאים ענפים קטנים. אז גם הסניפים האלה היו עשויים לא חלקים לגמרי, אלא היה להם סוג של בליטות כאלה, שעל הבליטות האלה היו מעמידים את הקנים, כמו מדפים כאלה. אז כמו מי הולך הברייתא הזאת, זה כמו הדעה שסוברת שהלחם הפנים היה כמין ספינה רוקדת. כי הברייתא פה אומרת שהיו סומכים בהם את הלחם, שהלחם היה דומה, שהוא דומה כמין ספינה רוקדת. אז זה מתאים עם דעתו של רבי יוחנן, שזה היה הצורה של הלחם. עד כאן השיעור על דף צדיק ד'.